הדף שלנו היום זה דף קנ"ט, הדף האחרון של הפרק, ואנחנו נתחיל את הסוגיה מסוף קנ"ח עמוד ב'. רוב הסוגיה בעצם מסתובבת על ציטוט. הגיע משלוח מארץ ישראל עם פסיקת הלכה. חבר'ה, אם אתם לא תהיו מרוכזים, אני מבטיח לכם שלא תדעו כלום. זה דף שממש צריך להיות מרוכזים. להכין את הדף הזה עבדתי גם עם הרבי יונה וגם עם הרן וגם עם הקובץ שיעורים. הדף הזה ממש צריך לשבור את הראש עליו. אבל טוב, אני מקווה שיצא משהו ברור בסוף. זה לא דף קל, זה דף ממש... הדף מתחיל עם פסיקה שנשלחה מארץ ישראל, ובסוף הפסיקה הגמרא מאירה, זה בעצם פסיקה קשה, זה בעצם פסיקה שלא מובנת. ואז הגמרא אומרת, למה זה לא מובן? ואז הגמרא אומרת, טוב, בעצם זה כן מובן. הפסיקה הייתה פסיקה אחרת. ולאורך כל הדף, הגמרא מצטטת פסיקות שהגיעו מארץ ישראל, אולי זה הפסיקה שבאמת לא מסתדרת. ומה שיותר קשה, זה שהגמרא דוחה ואומרת, לא, זה כן מסתדר. ואז הראשונים מתקשים, רגע, למה זה כן מסתדר? זה בעצם לא מסתדר. ואנחנו פה נרקוד בין הטיפות, נבחר בין שיטות הראשונים לכל סוגיה לגופה, כי זה קצת קשה. הרשב"ם לדוגמה מתחיל את הסוגיה ואומר משבש שתי, בכלל כל הסוגיה הזו לא שייכת פה. זה בכלל סוגיה של פרק קודם, כי המסקנה של הגמרא, בגלל זה זה בכלל מצוטט פה, זה שהציטוט הקשה באמת ששלחו מארץ ישראל, זה המשנה שקראנו לפני כמה דפים. זה הציטוט הקשה. אז בואו נתחיל. ואנחנו כל הזמן, אני בגלל זה הבאתי דפים, ננסה לסרטט את המקרים. אנחנו בקנ"ח עמוד ב', ארבע שורות מלמטה. שלחו מיתם, שלחו משם מארץ ישראל. בן שלווה בנכסי אביו. אז אנחנו נתחיל. ישנו את יצחק, והבן שלו, יעקב, לוקח הלוואה. בחיי אביו, כשיצחק עדיין חי. כן? חבר'ה? ומת, ואז יצחק, יעקב, מת. הבן של יעקב, ראובן, מוציא מיד לקוחות. הבעיה היא שלא היה לנו פה לקוחות בינתיים. דיברנו על הלוואה של יעקב.
למה הוא מוציא?
אז זה הציטוט. הבן לווה, יעקב לווה בחיי יצחק, ומת יעקב. הבן של יעקב, ראובן, מוציא מהלקוחות. וזוהי שקשה בדיני ממונות. מהלקוחות? לא שמענו הלקוחות עדיין, שמענו שיעקב עצמו קיבל הלוואה. הוא מת, והבן של ראובן יכול להוציא מהלקוחות. מי עם הלקוחות? על מה אנחנו מדברים? המקרה עצמו, כשאתה מצטט אותו, לא מובן.
כן, הפוך צריך להיות, שהוא לבא. זה חייב להיות שיש לו חלק מנכסי
אביו. בוא נראה, בוא נראה. זה הציטוט. אומרת הגמרא, לבא, עכשיו אם מדובר פה שהבן יעקב הוא לבא, מה עם הפיק? אז מה ראובן יכול להוציא מהלקוחות? אבא שלו חייב כסף, מה הוא יכול להוציא מהלקוחות? ועוד, לקוחות מה הביתי? מאיפה הגיעו לפה לקוחות? כל המקרה דיבר על מלווים. אז אלא היא איתמר, הכי איתמר. עכשיו מתחיל, הגמרא אומר, אתה רוצה לדעת על איזה הלכה נשתחה מארץ ישראל, שאמרו עליה שהיא הלכה קשה? זה לא זה. אם אתה רוצה, הציטוט הוא כזה. בן, שוב, יש לנו יעקב, הוא הבן, שמחר, הוא מוכר בנכסי אביו, בחיי אביו, יצחק עדיין חי, ויעקב מוכר ללקוחות כשיצחק עדיין חי. ומת, ואז יעקב מת, אז בנו של יעקב, ראובן, כן? מוציא מיד הלקוחות. אז אחרי שיעקב מת, ראובן יכול לבוא ולומר, רגע, אבא שלי מכר את החלק שלו בירושה, אבא שלי מכר לכם את מה שהוא היה אמור לירש מאבא שלו יצחק, כשאבא שלו עוד היה חי, והוא היה חי. אבא שלי מת לפני שהגיע הירושה לידו, כן? אבא שלי יעקב הרי מת לפני שיצחק מת. אז יעקב מכר לכם משהו שעוד לא היה ברשותו. עכשיו אני ראובן, היורש הראוי. אתם קניתם תיאורטית מה שיעקב היה יורש. אבל יעקב לא ירש כלום עדיין. כשיצחק ימות, אני מוציא מכם. אתם לא לוקחים את מה שאבא שלי מכר לכם. זה הטענה. עכשיו.
אם זה עדיין לא, הם לא קנו את זה באופן
מעשי. רגע, הוא מכר את זה כאילו בלי
רשות. יעקב מכר מה שהוא עוד לא ירש. הוא אמר להם, חבר'ה, אבא שלי יצחק, הוא כבר זקן, הוא כבר עיוור, הוא כבר בבית עם עשיו. כמה שנים עוד נשאר לו? בואו, תקנו ממני את הירושה שלי. מכר ללקוחות. אז יעקב מת עוד לפני יצחק. בא ראובן, הוא אומר, חבר'ה, הוא לא יכל למכור לכם מה שעוד לא היה ברשותו. אני לוקח את הירושה.
הוא לוקח מהם בעצם את הזכות של הקניין.
את הזכות שהם קנו. עכשיו, הם טוענים, רגע, שילמנו, אומר הקובץ שיעורים פה, צריך לומר שאם עוד יש כסף בירושה של יעקב, שצריך להחזיר את הכסף ללקוחות, כן? הוא לא יכול לבוא, לקח את הירושה ולהתעלם מזה שהם שילמו כסף. הם קנו אופציה, תקרא לזה. אז כן, יש פה חוב כלפי הלקוחות האלה. השאלה היא, האם הם קודמים את ראובן בזכות של הירושה של יצחק? זו השאלה. אבל ברור שחייבים להם כסף. כן, זה דיון פה, בתוספות, בהרבה עניונה. הם שילמו, הם קנו איזושהי אופציה. על מה הם שילמו? אבל הוא לוקח אותה חזרה, ראובן לוקח חזרה. אז בן שמחר בנכסי אביו בחיי אביו, יעקב מוכר את הנכסים של יצחק. כשיצחק עדיין חי ומת, ואז יעקב עצמו מת. לפני יצחק, בנו, הבן של יעקב ראובן, מוציא מיד הלקוחות, וזוהי שקשה בדיני ממונות. זה לא מובן הדין הזה. למה? ולמולי, אביך מזבין, מה פיק שהלקוחות יתנו לראובן, מה החוצפה הזאת? אבא שלך מחר, איך אתה מוציא? מי קושי אומר את מה? מה זאת אומרת? דילמה מצי אמר, אולי באמת ראובן יכול לטעון ללקוחות, מכוח אבו עד אבא קטינה, אני, מה, אני עוקב אתכם, אני נכד שלו, אני לא צריך להיות הבן של יעקב כדי להיות הנכד של יצחק, אני בא אליכם כי אני הנכד של יצחק, אתם רוצים את הירושה של יצחק, הירושה לא מגיעה בכלל ליצחק, ליעקב, אתם רוצים לקח מכוח יעקב, אני קשור ליצחק לפניכם. תדע, נוכח שיש כזה מושג שהנכד קשור לסבא בלי לעבור דרך האבא. איך אנחנו יודעים את זה? דכתיב, תחת אבותיך, אתה יעקב, כשמגיע הזמן לירש את אבותיך, את יצחק, תחת אבותיך יהיו בניך. הבן שלך ראובן יירש ישירות מאבותיך, מיצחק. הם לא צריכים אותך. תשיתם או לסרים בכל הארץ. זה סוף הפסוק. אלא אי קשה, הקשה. עברנו נושא. אתם רוצים לדעת איזה פסיקת הלכה באה מארץ ישראל שהיא הייתה פסיקה קשה? זה הציטוט הזה. בן בכור. אוקיי? יעקב עכשיו הוא בכור. שמחר חלק בכורה בחיי אביו. עכשיו הוא מוכר משהו שבעצם ליצחק, ראובן, אין לו, הוא לא יכול לומר אני נכד בלי אבא. כן? הוא מוכר, כשיעקב מוכר ללקוחות, הוא מוכר את החלק פי שניים שלו. הוא לוקח את החלק הבכורה. ומת בחיי אביו. אז יעקב מת לפני יצחק. בנו מוציא מיד לקוחות. ראובן יכול לבוא ולהוציא את החלק שלהם בירושה של יצחק, את החלק פי שתיים. וזו היא קשה בדיני ממונות. כי הם טוענים, אבו המזבין, אי הוא מפיק. אבא שלך מחר, איך אתה מוציא? וחיתי נמי אמר, מכוח אבו עד אבא קטינה, אתה תאמר לי, ראובן אומר, חבר'ה, אני נכד בלי להיות בן. אני נכד של סבא, הירושה שלי לא צריכה לעבור דרך אבא, אני קודם לכם בירושה. אם מכוח אבו עד אבא קטיה, בחלק בכורה מה יביא? הם אומרים לו, רגע, אז מה הקשר שלך לחלק הבכורה? אם אתה לא בא מכוח האבא, אז איך אתה רוצה את חלק הבכורה שנמכר לנו? ומה יקושיה? דילמה מצי אמר, מכוח אבו עד אבא קטינה, ובמקום אב קיימנה. אני עומד במקום האבא. זה לא שאני ישר, אבל אני כאילו אני האבא ואני יורש, ואני יכול לירש את הדין של אבא שלי. אבא שלי היה לו כוח לבטל את המקח לפני, כי הרי הוא מת לפני כן. אז אתם קניתם על דעת שהסבא ימות קודם, הסבא לא מת קודם. אז אין בעיה, אני לוקח את החלק בשתיים. איי, חייבים לכם כסף? נדבר איתכם, נגיע לכם, חייבים. אז אני עומד במקום אבא, אני חייב לכם כסף? עוד נדבר. הנה חינמי. באמת חייבים כסף, אבל מאיפה חייבים כסף? לא מהירושה, מהנכסים של יעקב. בוא נברר, מי יש כסף בנכסים של יעקב, לשלם לכם. אתם מבינים? זה משהו מרוויח פה. תחשבו, בוא נאמר יעקב דלפון, יצחק הוא מיליונר. אז ראובן אומר, חבר'ה, אני לוקח את הירושה של יצחק. איי, אתם שילמתם יעקב 2 מיליון דולר? לא יודע איפה 2 מיליון. יעקב חייב לכם כסף. נבדוק בנכסים, אם יש נשלם לכם. אתם צודקים, חייבים לכם. אבל את הירושה של יצחק אתם לא מקבלים פי שניים. ראובן בא ואומר ללקוחות, אני יכול, אני כמו אבא. אבא היה הבכור. אבא יכל לבטל את המקח, כי כל המקח היה על דעת שסבא ימות קודם. סבא אף פעם לא מת בחייו. מה אתם רוצים? את הכוח של אבא בירושה של סבא? אבא לא פה. מי פה במקום אבא? אני. אני? אני לא נותן לכם. אז אבא חייב לכם כסף? אין בעיה. אבא חייב לכם כסף מאיפה? מהנכסים של אבא. לא מהירושה של סבא. כי הוא מת, יעקב מת עכשיו. אתה לא יכול, כשיעקב מת ויעקב חייב כסף, אז הכסף שמגיע ליעקב צריך לשלם. הכסף שמגיע לראובן מכוח שהוא מת במקום יעקב, מזה הוא לא צריך, מזה הוא לא צריך לשלם חזרה את החובות של יעקב.
עכשיו למה?
כי החובות של יעקב חלו על הנכסים של יעקב, זה לא הנכסים של יעקב. זה איזשהו פתח. כן. אלא היא קשה, הקשה. אתה רוצה לדעת מה הציטוט, הפסיקה הקשה שבאה מארץ ישראל? זה מקרה כזה. היה יודע לו עדות בשטר. בן אדם, הוא יודע עדות. היה שטר, הוא חתם, הוא יודע ששטר אמת. עכשיו אנחנו שימו לב, עברנו מהמקרים של הציטוט המקורי. אנחנו מחפשים איזושהי פסיקה שבאה מארץ ישראל. כל הציטוטים האלה הם ציטוטים של פסיקות שבאמת באו מארץ ישראל. והשאלה היא על איזה אחד, חז"ל אמרו, זה קשה. זה פסיקה קשה. שוב. לא הבנתי. באיזה מקרים?
מי שיכול לקבל כסף של סבא שלו.
מה זאת אומרת?
אתה נכד יורש סבא.
שלא יהיה סדר הירושה.
כללית, אם אין בן שיורש, אז הנכד יורש. אנחנו מדברים שיעקב הוא בן יחיד. מה?
ואם יש ליצחק אחים?
אני לא זורר. זה משניות ביש נוחלים. זה משניות שם, אני לא זוכר את הסדר שם. זה משניות פורשות בפרק הקודם, כי זו המשנה הראשונה של הפרק הקודם, של פרק שמיני. אני פשוט לא זוכר את הסדר שם. אלא היא קשה, קשה, היה יודע לו עדות בשטר. בן אדם, הוא ראה שהשטר הזה באמת שטר אמיתי. עכשיו הוא יכול לבוא ולהעיד שהשטר הוא שטר לגיטימי. ואז הבן אדם הלך וגנב את הבנק. בסדר? נתפס. כולם יודעים שהוא עכשיו גנב ואין לו נאמנות. כן? מתברר שהבן אדם הזה הוא גזלן, וכנראה שלא ברור מה העסקים שלו בכלל בזמן האחרון. מתפרר שהוא לא רק גזלן, הבן אדם איבד את הנאמנות. אז היה יודע לו עדות בשטר עד שלא נעשה גזלן. לפני שהוא נהיה עבריין, הוא היה עד על השטר הזה. ונעשה גזלן. עכשיו, מתפרר שחודש אחרי שהוא ראה את הקניין, את השטר הזה, הוא נהפך להיות גזלן. עכשיו, רגע שהוא גזלן, הוא לא נאמן. הבן אדם מביא את השטר לבית דין, צריך לקיים את השטר. צריך קיים את השטר. הוא לא, הוא לא היה עד פסול כשהוא חתם על השטר. הבעיה היא שעכשיו, כשאני צריך אותו להעיד שהשטר הוא שטר כשר, אני לא יכול להביא אותו כעד לבית דין. הוא אינו מעיד על כתב ידו, אבל אחרים מעידים. כן? אתם איתי?
כן.
מביאים עדים אחרים שיודעים שזה החתימה שלו. אומרת הגמרא, השטאי הוא לא מאמין, מאחר והוא עצמו לא יכול להעיד שזה כתב ידו. אחרים מאמנה, מה אחרים כן יהיו נאמנים? עכשיו, אם הוא גזלן, אז אולי הוא היום חתם על שטר מזויף של לפני חודשיים. מה אתה מאמין לאחרים שבאים ואומרים הוא חתם, יופי, אז אולי היום הוא חתם על שטר של שקר. מה, איך אתה מאמין לאחרים? זה קשה, זה הפסיקה הקשה שבאה מארץ ישראל. וזוי שקשה בדיני ממונות. אומרת הגמרא, מהי קושיה? דילמה, כגון שהוחזק כתב ידו בבית דין. רשבם, כגון שהוחזק בהנפק בבית דין, בטרם היותו גזלן. אולי בית דין כבר פסקו על השטר הזה. יש שטר שבית דין, מה בית דין עושים? מביאים להם שטר, מבררים שהשטר מתי, נותנים עליו אישור. כן? אז אולי השטר הזה יש לו אישור מלפני שהוא היה גזלן. כתוב את החתימה של בית דין, הם אישרו את השטר הזה לפני שהוא היה גזלן. אלא היא קשה, הקשה. היה יודע לו עדות בשטר עד שלא טיפול לו בירושה. הוא אינו יכול. הוא יודע עדות לפני שהקרקע הזו נופלת בירושה. כן? אז הוא אינו יכול לקיים כתב ידו, אבל אחרים יכולים לקיים כתב ידו. הוא נוגע בדבר, הוא הולך לקבל את זה כירושה. הוא חתם לחמיב.
מי זה הוא?
ראובן חתם לחמיב עדות.
מדובר על זה שיודע שהוא העיד לפני שהוא היה גזלן.
לא, לא, מקרה חדש. עברנו למקרה חדש. אי קשה, הקשה. היה יודע לו עדות בשטר. ראובן חתם על שטר, ובסוף, הקרקע הזו שהוא חתם עליה, באה לראובן כירושה. מאותו אדם שקנה אותה. הוא היה עד בשביל הסבא מאמא שלו, בוא נאמר. הוא חתם עדות על השטר. עכשיו, הגיע הזמן שהסבא מת, באים ומעררים, מי אמר שהשדה הזה שלך? הוא מוציא את השטר. הוא נוגע בדבר, הוא חתם על השטר, הוא העד על הקניין של סבא שלו. אם הוא היה העד, אז איך הוא יכול להעיד עכשיו לקיים את הכתב ידו? עד שלא טיפול לו בירושה, כאילו הוא היה לו עדות בשטר, עד שלא טיפול לו בירושה לפני שהוא ירש את השדה הזו, את השטר, את השדה, הוא אינו יכול לקיים כתב ידו, כי הוא קרוב. כן? זה, הוא לא יכול להעיד על עצמו, אבל אחרים יכולים לקיים כתב ידו. ומי קושה? תלמה החנמי, כגון שהוחזק כתב ידו בבית דין. מה, אז מה? נאמר שבית דין כבר החזיקו את זה. אלא היא קשה, הקשה. על מה מדובר? מה המקרה שהיה פסיקה קשה מארץ ישראל? היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו. כן? אני ואתה חברים, יש לי עדות בשבילך, אז התחתנתי עם הבת שלך. מה זה טוב? עכשיו אתה צריך את העדות שלי, אני קרוב שלך. מה נעשה? הוא אינו מעיד על כתב ידו, אני לא יכול להעיד, אני כבר קרוב שלו, אז העדות שלי פסולה. אבל אחרים מעידים. הוא לא מאמין, אחרים הם מאמינים. אם אתה לא מאמין לי, למה אתה מאמין לאחרים על כתב ידי? מה זאת אומרת, מה ההבדל? ההבדל הוא פי אלף. פה בכלל לא, אני לא מבין מה הקושייה. במקרה לפני כן, איזה מקרה? של ירושה או של גזלן? במקרה שירושה זה אני לעצמי. בואו נראה את מהלך הסוגיה, הגמרא כבר תוציא מפה את ההבדל. וכי תימא הרנה מכיגון שהוחזק תבדו בבטין, אתה רוצה לומר מה ההבדל, ניתן את אותו תירוץ, בטין אישרו את זה, נכון? והאמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, אף על פי שלא הוחזק תבדו בבטין, כי במקרה הזה, מה הקושי? במקרה הזה יש נאמנות גם בלי בטין. אחרים יכולים לבוא ולגבות את זה. אז אתה לא מאמין לי, אתה מאמין לאחרים? עכשיו, בעצם הגמרא שואלת פה, מהי קושיה? מה מפריע לך? אז מה אם אני לא נאמן? זה לא כמו שאני נהפכתי להיות גזלן, שאני לא נאמן על הכתב ידי. זה נכון. למה המקרה הזה יותר קשה מהירושה? כי בירושה, אנחנו לא נאמין לשום דבר. בית דין צריך לאשר את זה. עכשיו אני קרוב לנושא. יש כתב ידי, אני קרוב לנושא. אז רק אם בית דין כבר אישר. כן? במקרה הזה, אני העדתי, יש את השטר, אלא מה? אני נפסלתי מלהיות עד על השטר הזה אחרי שחתמתי, כי נהייתי חתנו. אז מה החשש? חשש אני משקר. אז אני אומר פה, החשש הוא קלוש. כן? זה לא כמו בן אדם שנתפס כגזלן. זה בן אדם שנהיה חתן, נהיינו קרובי משפחה. כן, חברה, אתם איתי?
כן.
אז במקרה הזה, נאמין לאחרים שמקיימים את השטר גם בלי בטים. המקרה הזה חזל פחות חששו עליו. כן? ראיתי יואל?
כן.
אז שואת הגמרא, מהי קושיה? דילמה גזירת מלך ידיעו לו מהמן, ואחיני מהמנה. אולי באמת פה זה לא בעיה שאני חושד שהוא הולך לשקר. התורה גזרה, האדם קרוב, לא יכול להעיד, לא יכול להעיד. זה לא עניין שאני עכשיו חושש שיש פה איזשהו מעשה הרמומי, אלא התורה גזרה שלו, וממילא מישהו אחר כן יכול להעיד שבזמנו זה היה החתימה שלי. וזה מאוד הגיוני. ולמה משום דה משקר? לא כי אני חושש שהחתן ילך וישקר בשבילו. דילות אימא הכי, משה ואהרון לחותנם, משום דה לא מהם נהיו. מה, הרי התורה לא מקבלת קרובים. זה הסיבה שמשה ואהרון לא יכולים לחתום בשביל חותנם, זה כי אני חושש שהם ישקרו. זה לא כי אני חושש שהם ישקרו, זה כי התורה גזרה, קרובי משפחה, אין להם נאמנות השטרות. אתה רוצה עדים, עדים לא יכולים להיות קרובי משפחה. לא כי אני חושש שהם דווקא ישקרו. זה גזירה, גזירת הכתוב. אז ממילא מה הקושייה שאחרים יהיה להם נאמנות על החתימה שלהם? אלא לעולם, ההלכה ששלחו מארץ ישראל הוא כדאמרינן מי קרא. זה המקרה המקורי. ודקקה שלך, אתה טענת, למה יעקב, למה ראובן לא יכול לומר ללקוחות, מה אתם רוצים ממני? הרי אני תחת אבותיך יהיו בניך, אני בא ישר לירושה של סבא, אני לא קשור לאבא. ההוא בברכה כתיב, הפסוק הוא תחת אבותיך יהיו בניך, זה תשיתם או לשרים בכל הארץ. לגבי ברכות, באמת הנכד יכול לזכות בברכות של הסבא, זה לא דין בירושה. אז אל תשליך לי צל דיני ממונות. זה פסוק בתהילים לגבי ברכה. וממה ציטם רית בברכה כתיב, שואת אמרה, מה אתה יכול לומר לי שהפסוק הזה הוא רק פסוק לגבי הברכות, אבל לעניין דינה לא, אין את הדין הזה במשנה? והטעניה נפל הבית עליו ועל אביו, עליו ועל מורישיו. והייתה עליו כתובת אישה ובעל חוב. יורשי האב אומרים, הבן מת ראשון, ואבא הרש אותו, ואחר כך מת האב. ובעל חוב אומר, האב מת ראשון, ואחר כך מת הבן. מה אליו? עכשיו, אנחנו רוצים להבין את הציטוט הזה. זה משנה. האם זה לא נכון שהמשנה הזו מדברת מה אליו? יורשי האב, זה מדבר על בני. מוריש האב, זה אחי. בואו נעשה סדר פה. היה לנו פה מקרה הבא. Thank you. אב, בן. שניהם מתו. בסדר? עכשיו, אנחנו לא יודעים מי מת ראשון ומי מת שני. כמובן, שמי שמת ראשון, השני יורש אותו. כן? אבא יורש בנו, הבן יורש את האבא. עכשיו, נפל הבית עליו ועל אביו, ועל מורישה. והייתה עליו כתובת אישה ובעל חוב. יורשי האב אומרים, הבן מת ראשון. יש לנו יורשי האב, שאלה עם מי הם. שהם רוצים לקבל מה שהאב יקבל. הם טוענים, יורשי האב אומרים, הבן מת ראשון, ואחר כך מת האב. בעל חוב אומר, האב מת ראשון, ואחר כך מת הבן. מה אליו? מי זה יורשי האב? זה בני. כן?
בני מורישה.
בני...
לא, בני. אולי זה בני.
יורשי האב זה בני, זה הבנים של הבן. זה יורשי האב. ומורישיו זה אחי, זה אחים שהם גם כן קשורים לאב. ככה אנחנו מבינים, כן? רשבם ופירושו, מי לב יורשי האב היינו בני דהו בן שנפל הבית על האב ועל אביו, כגון שנפל הבית על ראובן ועל יעקב אביו. והייתה עליו, על ראובן יש עכשיו חובות. ראובן צריך לשלם כתובת אישה, כתובה, והוא צריך לשלם לבעל חוב. עכשיו, יורשי האב, אנחנו רוצים לומר מי זה? זה בנים של בני, בואו נעשה מחדש. ישנו את אבא יעקב, והבן ראובן. אנחנו רוצים לומר שלראובן יש חובות לבעל חוב ולכתובה. הטוענים פה, אנחנו אומרים שהטוענים יורשי האב זה... מי זה יורשי האב? זה הבן של ראובן, חנוך. כן? הוא יורשי אב. הוא יורש את יעקב, כן? אז הוא אומר, ראובן מת ראשון, ואחר כך מת אב, דיינו יעקב, ומכוח יעקב אני בא לראש, ולא מכוחו של ראובן. למה? כי אם אני בא מכוחו של ראובן, אם יעקב מת ראשון, אז אני קודם צריך לשלם לבעל חוב, אני קודם צריך לשלם את הכתובה, כל זה אני אשלם גם מהירושה שראובן זכה מכספי יעקב. אז אני
יורש את יעקב בעצם.
אני יורש את שניהם. השאלה היא, האם ראובן זכה בנכסים של יעקב, ואז הם השתבדו לבעל חוב ולכתובה, ואז הוא מת, כן? או שהוא מת ראשון, הנכסים שלו משועבדים לבעל חוב ולכתובה, אבל כשיעקב מת, אני יורש את יעקב. ואז איך אני יורש את יעקב בלי ראובן? כי תחת עבדיך יהיו בניך. דהיינו, הנכד רוצה לעקוף את האבא. הנכד אומר, אני לא רוצה שהירושה תעבור דרך האבא, כי אז היא תהיה משובדת להם. כן?
הוא יכול לבחור מה לראש, מה לירש.
השאלה היא, האם יש מציאות שנכד יורש סבא בלי שזה יעבור דרך האבא? אם זה עבר דרך הכוח של האבא, אז הבעלי חוב קודמים. הם אומרים, הכסף משובד לנו. אז הגמרא אומרת, מה אתה אומר לי שם מושג תחת עבדיך יהיו בניך? הוא רק מושג בברכות. לכאורה במשנה הזו אני רואה, מהי הטענה של יורשי האב של חנוך הנכד? אני רוצה לירש את האב, דהיינו הסבא שלי, בלי להיכנס, בלי שזה יעבור דרך האבא. רואים שם מושג תחת עבדיך יהיו בניך, המושג שנכד יורש ישירות, קיים גם בדיני ממונות. מה אליו יורשי האב? בני... ומורישיו זה אחי, המורישיו זה האחים של ראובן, כן? שמעון וכולו. אז אוקיי. ואיסל כדאיתך לא מצי אמר מכוח עבודה בקטינה, אם הנכד חנוך לא יכול לטעון אני יורש ישירות, תחיקתיב תכתב תחיוב הנכד בברכה הכתיב, כי מת הבן ואחר כך מת האב, מה יביא נמלו בעל חוב ירושה תבואון כשקינה. למה בעל חוב לא יכול לטעון מה אתם רוצים ממני? אתם רוצים לקחת את הירושה של ראובן, קודם הוא חייב לי כסף. אלא מה? מהמשנה הזו אנחנו רואים שיש מציאות של נכד יכול לטעון אני יורש את הסבא בלי האבא, ואתם האנשים שאבא חייב לכם כסף לא יכולים להתערב. ברור יואל? לא. אז בוא נעשה סדר. במשנה כתוב ראובן ויעקב היו בבית, שניהם מתו, אנחנו לא יודעים מי מת קודם. הבן של כתוב שיורשי האב רוצים לטעון, יורשי יעקב רוצים לטעון שהבן מת קודם, שראובן מת קודם. לראובן יש סכום כסף ויש לו חובות שיותר גדולות מהסכום כסף הזה. כן? ליעקב יש סכום כסף גם כן. עכשיו, חנוך רוצה לקבל את הכסף מהסבא יעקב. אם יעקב מת ראשון, אז כל הכסף של יעקב ירש ראובן. עכשיו ראובן מת, לפני שחנוך יכול לקחת את הירושה הזו, הבעלי חוב והכתובה גובים את מה שהוא חייב להם. מה שנשאר, חנוך יקבל. חנוך מעדיף לומר, ראובן מת קודם. אם ראובן מת קודם, אז אני רק צריך לשלם לכם את החוב שלכם מהכסף של ראובן. איזה כסף שהיה לו כשהוא מת? עכשיו, כשסבא מת, יעקב, שנייה אחרי ראובן, אני רוצה לרש אותו באופן ישיר. אל תנסו לגבות את הכסף שאבא היה חייב לכם מהירושה של סבא. כי את זה אני יורש ישיר, אני יורשי האב, אני האב של ראובן, אני יורשי יעקב. מהמשנה הזו אנחנו רואים שיש מציאות של טענה שנכד יכול לטעון, אני יורש את סבא ישיר. זה הכל. זה מה שכתוב בפסוק, תכתבתך היו בניך. אנחנו רצינו לטעון בעמוד א', הפסוק הזה לא נאמר בדיני ממונות, הפסוק הזה רק נאמר לגבי ברכה. מקשה הגמרא, רגע, במשנה לאחורה כתוב שיש כזאת טענה גם בדיני ממונות. זה לא צריך מבוסס על הפסוק, העניין הוא האם יש כזה דין או לא. הדגש הוא לא הפסוק, הדגש הוא הדין. אומרת הגמרא, לא הבנת נכון את המקרה של המשנה. יורשי האב, כשכתוב פה שיש יורשי האב, זה אחי אחיו של ראובן. שוב, יש לנו יעקב, ראובן, בעל חוב, כתובה. הם תובעים את הכסף של ראובן. מי זה יורשי האב שהם טוענים שראובן מת ראשון? זה האחים. זה שמעון. זה לא הבן של ראובן. אומר הרשב"ם, לא, יורשי האב זה אחיו של ראובן, שהוא אומר ראובן מת ראשון ואחריו מת יעקב אבינו, וירשנו כל נכסיו, וירשנו כל נכסיו של אבינו. שמעון, לוי, יהודה, הם טוענים אין מקום לבעל חוב, לכתובה, לילדים של ראובן, אין מקום לכל אלה לירש את יעקב. כי אנחנו, הרי ראובן מת לפני שיעקב מת. כשיעקב מת, נשארו לו רק שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון. הם אלה שטוענים שראובן מת קודם. אתה לא יכול להוכיח מהמשנה הזו שנכד יכול לירש בלי לעבור דרך אבא, כמו שחשבת לפני רגע. חזרה. מדובר פה על מציאות של ראובן אין ילדים. מי טוען את הנכסים? מי טוען? הבעל חוב והכתובה. הם טוענים שהסבא מת קודם, שיעקב מת, ואז ראובן. ואז הם רוצים לגבות את החלק של ראובן בירושה של יעקב לצורך הבעל חוב והכתובה. האחים טוענים אין לראובן ילדים, אין לראובן ירושה, הוא מת קודם. מי זה יורשיו? זה כפשוטו האחים. אומרת הגמרא, לא יושע אב אחי אחיו ומורישיו, זה אחי דאבוה. כן? וזה מה שקשה בדיני ממונות, שאין לדין זה ראיה. בואו נראה, זה סוף הסוגיה בעצם. בואו נראה את ההגדרה של המסקנה ברשב"ם. יושע אב אחיו של ראובן, שאומר ראובן מת ראשון, אחיו של ראובן, כן? שמעון אומר ראובן מת ראשון. ואחריו מת יעקב אביו, וירשנו כל נכסיו של אבינו, ואין לראובן אחינו חלק בהן, שהרי הוא מת תחילה, ראובן אין לו. דאך ודאי, לאו מכוח ראובן באין לירש, שהרי גם הם רואים לירש את יעקב כמוהו. ומורישיו, מי זה מורישיו? זה אחי דאבוה, אחי יעקב, עשיו. עשיו בא לתמונה, זה האח, עשיו. זה מורישיו. דוד ראובן, וכשנפל הבית עליו ועל מורישיו, דהיינו, עשיו אחי יעקב אביו, יורשי מורישיו, כגון אחי עשיו, עוד אחים, אומרים ראובן מתחילה. והם טוענים, מה קרה פה? ראובן מת, ליעקב נשאר את כל הנכסים, יעקב מת ועשיו מת אחרון, ואנו יורשים כל נכסיו, כי לא יירש ראובן בן יעקב בנכסי עשיו דודו תחת יעקב שמת כבר, שהרי ראובן מתחילה ואחר כך מת עשיו, ואז אין מקום שראובן יירש את עשיו. כן, ובעל חוב אומר עשיו מתחילה וראובן מת אחרון, והרי יירש ראובן נכסי יעקב אביו שמת ונכסי עשיו עמכם, ונטל חלקו, דהשתלקה חתך תבתך היו בניך. זה כל העניין שלנו. לעניין דינה, לא אשכן ומנית עם שום ראיה למילתא דשלחו מיתם. ואילכך קשור בדיני ממונות, כי השאלה היא איך אתה יודע כמו מי ללכת במקרה כזה, ומי הוא הכי הלכתה כדשלחו מיתם, דהכי סבירה לו, אלא דלא אשכחן ראיה מפורשת, וכן כל הנדאמרן לאל הכי הלכתה, אומר השבם. עכשיו, מה זה קשה שבדיני ממונות? שוב, זה מה שאמרנו בעמוד א', אלא לעולם כדאמרינן מעיקרא. מה זה הקשה שבדיני ממונות ששלחו מארץ ישראל? זה מה שאמרנו כל הזמן, זה המקרה המקורי. חבר'ה, בואו, זה לא כל כך, זהו, הגענו לסוף. זה המקרה שהוא קשה שבדיני ממונות, שהנכד יכול... לא,
אני פה.
שהנכד ראובן יכול לקחת חזרה מהלקוחות. היי טענו, למה זה קשה? תחת אבותיך יהיו בניך? תשובה, זה נאמר בברכה. טענו, לכל זה המקרה המפורש של המשנה, שנפל הבית עליו ועל בנו, על יעקב ראובן וחנוך. תשובה, לא, המקרה הוא לא מדבר על יעקב ראובן וחנוך, המקרה הוא מדבר על יעקב ראובן שמעון. ממילא אין לי מקור לומר תחת אבותיך היו בניך בדיני ממונות. ממילא חזרתי למקרה המקורי של יצחק יעקב וראובן, שיעקב מת, שראובן יכול לקחת את הכסף חזרה מהלקוחות, ואין לי הוכחה לדין הזה שתחת אבותיך היו בניך. הרי זה בעצם, מסקנת הגמרא הייתה פה. הקשינו על המסקנה, אמרנו לכאורה זה לא קשה, זה דין מפורש במשנה, שהנכד יורש ישירות, תחת אבותיך היו בניך, מהמקרה הזה. כן, מהמקרה של חנוך. תשובה, לא. המקרה שזה מדובר על האחים, זה בכלל לא מדובר על הנכד. ממילא אין לי מקור לדין תחת אבותיך היו בניך, אין לי מקור לדין שנכד יורש ישירות, ואז הפסיקה של ארץ ישראל, שהנכד ראובן יכול להוציא מהלקוחות, הפסיקה הזו היא קשה, אין לה בעצם מקור. ככה פסקו, ככה הלכה, אומר הרשב"ם, אבל אין איזה מקור, בגלל זה זה קשה שבדינים. טוב, טוב שיינו דפים. להבין את זה בלי לצייר זה קשה. טוב.
טוב שאנחנו בשיעור דף היום ולא שואלים שאלות. ככה הסוגיות, כל הסוגיות הקשות מניעים
קלות. מניעים זריזה.
טוב.
היית במקום שלמדנו את בבא בתרא?
איך?
עכשיו גם לומדים, שלמדנו בבא בתרא בעיון במכון.
במכון, לא יודעת.
באו מיני מרב ששת. אנחנו עכשיו בסוגיה חדשה. שאלו את רב ששת, חבר'ה, פתיחה חדשה. באו מיני מרב ששת. זהו, זהו, זה סוף הסוגיות של ירושה, חבר'ה. מחר מתחילים פרק חדש. באו מיני מרב ששת. בן מהו שירש את אמו בקבר להנחיל, להכין מן האב. בואו נצייר, זה כבר סוגיות הרבה יותר קלות. נצייר אותם, אבל זה קל. בסדר. אז זו השאלה. יש תרחל? לה יש בן יוסף והוא מת.
הוא יירש אותה כשהוא מת גם.
עכשיו ליוסף יש אחים, רחל נשואה ליעקב ולאה נשואה ליעקב, וללאה יש את ראובן, שמעון וכו. אין יורש אחר לרחל, יש לה את לבן אביה, יש לה יורשים, חזרה באור כסדין בארם נהריים. אבל השאלה פה זה אם יוסף שמת רחל, עכשיו כשרחל תמות, האם יוסף יכול לומר, האחים יכולים לומר יוסף יורש, ואנחנו אחים שלו מהאבא, אז אנחנו יורשים את הירושה של רחל. האם הבנים שלה יכולים לבוא בטענה כזו? כן?
כן.
באו מיני מרב ששת. בן, מהו שירש את אמו בקבר? להנחיל, להכין מן האב. הוא מת, מהקבר, יוסף בקבר. אמר לו רב ששת, תניתו, זה מפורש, מה אתם שואלים אותי? הברית אומרת, האב שנשבע, הוא רחוק, ומת. בנו במדינה, מה? ומת בנו במדינה, סליחה. האב יצא מהמדינה, הבן מת במדינה. ובן שנשבע, ומת אביו במדינה. יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו. עכשיו מסבירה הגמרא. היכי דמי, אילי מקדקתני, היינינו יורשי האב, והיינינו יורשי הבן. על מי מדובר? הרי לכל זאת אותה משפחה. אם אין לא בנים, לא לאב ולא לבן, אז קרובי האב יורשים את שניהם. אם יש בנים, אז הם יורשים את האב ואת הבן. אז על מה אנחנו מדברים פה? אלא לאב, אחי כמה. אב שנשבע ומת בן ביתו במדינה. האבא יעקב, לא, האבא לבן, יש לו בת רחל, ולה יש בן יוסף. כן? עכשיו, האבא נשבע ומת בן ביתו במדינה, יוסף במדינה מת. עכשיו, יוסף הוא בן הבת, כן? כללית, האמא לא יורשת את הבן שלה. הוא בן ביתו שנשבע ומת אבי אמו במדינה, או שיוסף הוא בשבי ולבן מת במדינה, כן? ולא ידינה, נאי מינה יורמית בראשה. אנחנו לא יודעים מי מת קודם, מי ירש את מי. הוא היה בשבי, לא יודעים. זה אותו דבר כמו נפל הבית. כן? אנחנו לא יודעים מי מת קודם. הסבא הוא הנכד, אבל זה סבא דרך האמא. יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו. וזה יורשים לגמרי שונים. היורשים של הסבא, כי זה דרך האמא. ואם איתה... נהי נמי, אם אנחנו נאמר שבן יורש את אמו בקבר, אז נהי נמי דבן מת בראשה, לרת אל אבוה דאימי בקברב, לרתינו לאחוה מן אבוה. מה אכפת לי? בוא נאמר הוא מת קודם, ואז הסבא מת. מי יורש את הסבא? האמא. דרך האמא הולך לבן, הבן בקבר, אז מה? זה עובר לאחים מן האב. כן? אם אתה אומר את המושג שהם שאלו את רב ששת, האם מהקבר הוא יכול לירוש את אמא שלו ולהעביר לאחים שלו, אז תאמר גם פה, הוא מעביר לרובן, שמעון, לוי, מה אכפת לי מי מת קודם? הוא עדיין יורש ומעביר את הירושה ליורשים שלו, גם אם הוא מת קודם, כן? אל עליו שמע מינה, אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל, להכין מאב. כן, אז זה ההוכחה של רב ששת. אמר לרב אחא בר מניו מלא אביי יפננה מתנינה, נפל הבית עליו ועל אמו, אלו ואלו מודים שיחלוקו. זה המשנה שראינו אתמול. ואם איתה נינה מדבן מת ברישה, לירת אלימי בקברי, ולירתו אינו לאחי מאבוע. אלא לב שמע מינה, אין הבן יורש תימו בקבר, להנחיל לאחיו מן האב שמע מינה. ותאי ממאי. אז מה ההיגיון בזה שהבן לא יורש בקבר? מישהו עוד איתי? ותאי ממאי. אמר אביי, נאמרה סיבה בבן, כתוב ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, כן? ונאמרה סיבה בבעל, מה הסיבה אמורה בבעל, אין הבעל יורש אשתו בקבר, אף סיבה אמורה בבן, שלא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, מדובר בבנות צופחד, שינסו לשבט אחר ויהיו להם בנים שהם בני שבט אחר, אז גם שם, אין הבן יורש תימו בקבר להנחיל לאחיו מן האב. כן? אתם זוכרים את הסוגיה?
כן.
כתוב בבנות צופחד, מהו בטענה? הרי הם ינסו לשבט אחר, הבנים שלהם יהיו משבט אחר. אז הם ממנשה, הם ינסו לשבט יהודה, הבנים שלהם יהיו מיהודה, הנחלה שלהם תעבור לבנים שלהם משבט אחר. אז כתוב לא תיסוב נחלה, כתוב בן אצל בעל ובן אצל בן, כן? דרשו חז"ל ללמד אותי הקבלה, כמו שפה לא יורש בקבר, כך שם הוא לא יורש בקבר. טוב, ההוא סיפור, ההוא דאמר לי לחברי, מה? אתה ישפיע. ההוא דאמר לי לחברי, נכסי דברסיסן מזבנינה מנח, אני מוכר לך כל הקרקעות שקניתי מברסיסן. אנחנו כבר ראינו לשון כזה בעבר, נכסי דברסיסן מזבנינה לך, אני מוכר לך את כל הנכסים שקניתי מברסיסן. הווה חדה ערה דהווה מקריה דבי ברסיסן, הייתה קרקע אחת שקראו לה של ברסיסן,
גם בן אדם וגם קרקע.
מדובר בו, הוא אמר, אני מוכר לך את הנכסים של בר סיסן, הייתה קרקע אחת שקראו לה בר סיסן, תבי בר סיסן.
אמר לי, גם קרקע אחת וגם קרקעות רבות כאילו?
אז הוא טוען, שמע, הוא טוען, הקרקע הזו לאו דבי בר סיסן היא, ויקרו יהודי מקריה דבי בר סיסן. יש זה, רק קוראים לזה בבר סיסן, אבל בעצם זה לא מהקרקעות שקניתי מבר סיסן. עתה לקמד רב נחמן, וגמה בידה דלוקח. אמר לרב נחמן, למה אתה העברת לו את הקרקע הזו? למה אתה פסקת שום קבל את זה? דין האחי. הרי המוציא מחברו עליו ראיה, שיוכיח שבאמת זה נקנה מבר סיסן. הוא מוחזק שזה אצלו, הוא טוען שזה בר סיסן. הוא אמר, אני מוכר לך את הקרקעות שקניתי מבר סיסן. הייתה קרקע אחת שכולם קראו לה קרקע בר סיסן. הוא בא ולקח את הקרקע ההיא. בא המוכר ואמר, מה המוכר? הוא שילם למוכר. הוא שילם למוכר על הקרקעות. המוכר אמר לו, אני מוכר לך את כל הקרקעות שלי שקניתי מבר סיסן. עכשיו, הוא בא ולקח את כל הקרקעות, בא המוכר ואומר, רגע, הקרקע הזו רק קוראים לה בר סיסן, בעצם לא קניתי אותה מבר סיסן. רב נחמן נתן לו את הקרקע בכל זאת. כן, טען רבה, רגע, המוצאים חברו עליו ראייה, שהוא יוכיח שבאמת היה של בר סיסן, ולא רק קראו לזה. המוצאים חברו עליו ראייה, שואת הגמרא, ורמי דרבה דרבה, ודרב נחמן עד רב נחמן. למה? כי היה מקרה הפוך. דהוד אמר לי לחברי, מה בית, מה ביתה? מה אתה עושה בבית הזה? כן, זה הבית שלי. אמר לי, מנח זה וינטי, והחליט שני חזקה. קניתי ממך, אני כבר, היה לי פה את השלוש שני חזקה. אמר לי, ענה בשכוני גבי, יבי. אני בכלל לא הייתי פה, מה זאת אומרת קנית ממני? אני לא הייתי באזור. אני גרתי בחדרים הפנימיים, אני גרתי בפנים כל הזמן, כל יום עברתי דרך החדרים החיצוניים, לא קנית ממני ולא מחיתי, כי אמרתי, מה אכבד לי, אתה גר פה, אני עובר, אין לך חזקה, אני עובר כל הזמן דרכך. עתה לקמד רב נחמן, אמר לי, זיל ברור אכילת רב. אנחנו נאמר לו, לך תוכיח שיהיה לך שנות חזקה. אם שלוש שנים הוא עובר דרכך, זה מחר. אמר לי רבה לרב נחמן, דיני אחי אמצים חברו עליו ראייה, קש את רבה עד רבה, קש את רב נחמן עד רב נחמן. עכשיו, רבה, במקרה ששכוני גבי, רבה אמר שהמוכר צריך להביא ראייה שהוא הרס את החזקה. פה רבתן לצד המוכר, במקרה שברסיסאי רבתן לצד הלוקח, ורב נחמן הפוך, דרבה דרבה לא קשה, זה תלוי במי הוא המוציא. רב עומד עם אותה סברה, זה לא עניין, הוא הלך עם המוכר או הלוקח. החב מוכר קי בנכסי, אתה לוקח קי בנכסי, רבה תמיד צידד עם המוחזק. רב נחמן עד רב נחמן לא קשה, הכה כיוון דאמר לדבי ברסיסין, הוא מקרא דבי ברסיסין, על ידידי רמי לגלוי, דלאב דבי ברסיסין הוא. אתה אמרת לו, אתה מוכר לו את מה שבי ברסיסין. זה נקרא בי ברסיסין. אתה טוען שיש משהו יוצא דופן, תוכיח את זה. הוא לא צריך להביא את הראיות. הכה, לא יהיה לדנק את שטרה, מלא אמרין אני קיים שטחה וקום בנכסי. בסדר. אל תתחשב בחזקה, אבל יש לו, הוא שם, לא שלוש שנים, אבל יש לו מעין שטר, שלוש שנים אתה מודה שהוא היה שם, אתה טוען עברת עליו, אתה טוען הייתי שם שלוש שנים, יופי, אבל גם אם היה לך שטר על המקח, אין לך את החזקה, אבל היה לך שטר, היינו מחייבים אותך לקיים את השטר, גם פה אנחנו אומרים, תקיים את החזקה שלך, אדרן הלך מי שמת, אדרן הלך מי שמת, אדרן הלך מי שמת, גט פשוט, הידיו מתוכו, אם יש לנו שטר שלא מקופל, הוא ישר, אז העדים חותמים בסוף השטר בפנים. אנחנו נראה שאם הוא מקופל, אז הם חותמים מבחוץ.